הילדים בני יעקב, כולם קדושים, כולם צדיקים, כולם נמצאים רשומים לאבני החושן שעד ליבו של אהרון הכהן, כניסתו לקודש הקודשים. נספר לזכות המילה. מצד שני, מה קורה כאן בין האחים? יש תירוצים מגדירים, אחים חשדו ביוסף, מה הוא אומר בדרך נכונה, ועבודו של יוסף, את האנשים שהתמרה דברים כאלו, להפך. אבל חכמים לזיכרונם לברכה אמרו שעשרת הרוגים עבדים, עם ציוד מיוחד, והם נאשו, הם נהרגו, כאילו הם היו מתוצות של האישו של השלטים, ועל מכירת יוסף. זאת אומרת שזה לא היה מעשה ראוי, כל התירוצים לא היו מספיקים, והחשבון נשאר, אבל זה אחרי הרבה דורות. גם יש מדרש שאומר שמציא את השקט, אחד מהתאמים שמציא את השקט, זה כפרה על חטא עשרת השנים. זאת אומרת, היה כאן משהו לא כלום. ומצד שני, השלטים נשארים במדרגתם ובזכתם, והיחס שלנו אליהם, כאנשי קודש, אנשים קודשים, שמריח על ידי שכינה, וזו תקלה איומה ונוראה. ממש בושה שתקרה תקלה כזאת. ומצד שני צריך לזכור, הם נשארים במערכה מבין אותה. השם הוא מנסיד איך יכול להיות, יותר אנשים כל כך קדושים, שורשי אומה,
תווך, שלם האומה עומדת, איך זה יכול היה לקרות? כנראה שהמציאות של העולם היא מציאות מורכבת. וגם במדרגות היותר גדולות והיותר עמוקות, אין שלימות. וכמובן, כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת, אנחנו צריכים ללמוד לקח. שצריך עד כמה צריך להיזהר, וחלילה וחס, על ידי, בגלל קינה ובגלל שנאה, אפשר להגיע לדברים איומים ונוראים. וצריך מהפרשה הזאת ללמוד על כמה אנחנו צריכים לשמור על האחדות, למרות חילוקי הדעות, למרות הגישות השונות, למרות שיש לנו תחושות שאחרים שהולכים בדרכים אחרות, הם מקלקלים ומעוותים וכדומה. יש מקום להתווכח, יש מקום לברר וללבן תמיד את הדעות, ואנחנו יכולים לעמוד על הדעות שלנו, אבל לא להגיע חס וחלילה לקינה ולשנאה. שתי הדמויות המיוחדות בפרשה הזאת, יוסף ויהודה. המדרש, זה בעצם בתוספתא במסכת ברכות, התוספתא אומרת, נאמר כך, מעשה בארבע זקנים שהיו יושבים בבית שער של אלעזר בן מתיה וחנניה חינאי ושמעון בן עזאי ושמעון התימני, היו עסוקים במה ששנה להם רבי טרפון. אמר להם רבי עקיבא, מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהודה בתמר. הוסיפו הן מעצמם, אשר חכמים יגידו ולא כיחדו מאבותם, להם לבדם ניתנה ארץ, אמר להם, וכי נותנים שכר על העבירה? כלומר, הם אמרו לו שבגלל שהוא הודה בתמר, בגלל זה הוא זכה למלכות. אז אמר להם, וכי נותנים שכר על העבירה. אמרו לו, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני שהציל את אחיו מן המיטה, שנאמר, ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו. וכתיב, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אמר להם, דיה להצלה שתחפר על המחירה. אלא מפני מה זכה יהודה למלכות? מפני הענווה, שנאמר, ואתה יושב נעבדך תחת הנער. זו הסיבה שזכה יהודה למלכות. אומרת, ממשיך המדרש, ממשיך התוספתא, שאול לא זכה למלכות אלא מפני ענווה וכו'. אבל אמר להם יהודה, אמר להם רבי עקיבא, מה זה שהוא ישב תחת הנער, הוא קיבל עליך את האחריות על זה, הרי הוא קיבל את הערבות על זה. ולא ערב הוא, בסופו של ערב לצאת על ידי ערבותו, אלא מפני מה זכה יהודה למלכות, אמרו לו, למדנו רבנו. אמר להם, מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. שכשעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד וכולי, קפת שבטו של יהודה וירד בתחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל אותה שעה הוא אומר, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. כן אומר, בצאת ישראל ממצרים, הייתה יהודה לקודשו. קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, לפיכך ישראל ממשלותיו. אלה דברי התוספת. אם כן, יש כאן דיון, התבוננות. מפני מה זכה יהודה למלכות? הביור הראשון, שאמרו חכמים, מפני שהודה. הוא הודה במעשה תמר. זה סיבה למלכות. לכאורה, ההודעה הזאת היא לא הייתה כל כך קידוש השם. היא הייתה, הגמרא במסכת סוטה, אומרת שיהודה קידש שם שמיים בגלוי. מה הוא קידש שם שמיים בגלוי? שהוא הודה. הודה במעשה תמר. אז זה נתפרסם הדבר הזה, וזה היה קידוש השם. אני לא בטוח שזה היה קידוש השם. במבט הראשון, זה היה חילול השם. יהודה עושה דברים כאלה, הולך בדרך, ומוצא שם אישה, וזה לא כל כך דברים ראויים. וגם אחר כך, כשהוא שולח את האדולמי, להחזיר את המשכון, לשלם את התשלום עם הגדיזים, ולא מוצאים אותה, אז הוא אומר, טוב, אז לא נחר, אל תחפש יותר. שלא נהיה לבוז, זה בושה. והגמרא אומרת שזה קידוש השם, שהוא קידש שם שמיים. כאן כתוב בתוספתא שמפני זה הוא זכה למלכות, ובגמרא במסכת סוטה כתוב שזהו קידש שם שמיים. קידש שם שמיים בעצם לא כל כך. אז מה היה כאן קידוש השם? שלמרות כל הבושה והיה נעימות, והוא הודה ברבים, ויהודה איש חשוב, יהודה אדם ידוע, והנה הוא מודה שהוא טעה, שהוא נכשל. וגם בזה שהוא, המעשה שהוא עשה, וגם בזה שהוא חשד אותה, הוא מודה. וההודעה הזאת היא קידוש השם. זאת אומרת שלפעמים אנחנו רואים מעשים שהם בינינו במבט הפשוט, קידוש השם זה כשמפורסם בדבר שאדם עשה מעשה טוב, אז זה קידוש השם. כשמתפרסם בעולם שאדם עשה מעשה לא טוב, אז זה לא קידוש השם, זה חילול השם. אבל ההודעה הייתה, זה היה מעשה טוב, רק זה גילה שהיה מקודם לא, שלא טוב. והוא התגבר מאוד מאוד, וזה היה קשה להתגבר. יכול היה להתעלם. והוא התגבר, וכנראה שזה המאמץ היה עצום. אז קידוש השם זה כשאדם מתאמץ לעשות את הדבר הנכון. וכגודל הקושי, גודל קידוש השם. וזה לא היה פשוט. בפני רבים להודות בדבר הזה, זה לא היה פשוט. אז המעשה הזה הוא קידוש השם. כלומר, מעשה נכון שאדם עושה, אף על פי שיש בזה צדדים, כמו שאמרתי, חיצוניים שלא, לא, שלא קידוש השם. אבל כשאדם מודה, אז למפרע מתקדש שם שמיים ברבים. גם זה. אז מפני זה, אז אנחנו אומרים הוא קידש שם שמיים. ולכן הגמרא במסכת סוטה אומרת, יודע שקידש שם שמיים ברבים, אז אחר ששמו, שם שמיים מלא בשמו, יהודה, יש שם כל אותיות שם שמיים, י' ק' ו' ק'. זאת אומרת, הוא זכה שהוא כאילו נושא שם שמיים, המהות שלו. יהודה שקידש שם שמיים זוכה שהוא נושא שם שמיים בשמו. כאן אומרת הסבתא שהוא זכה למלכות. כי מלך זה מי שמושל, שיש לו כוח למלוך. המלוכה היותר עיקרית זה שאדם מולך על עצמו. שהוא יודע לשלוט על עצמו, איזה גיבור הכובש את יצרו. כשאדם יודע לבטל את, למלוך על הכבוד שלו, פה הוא עשה מעשה שפגע בכבודו, פגע מאוד בכבודו. לתקן את זה יכול להיות לקחת שנים, עד שישכחו את המעשה הזה, עד שתפסיקו לדבר על הדבר הזה. זה, הוא פגע, מפני שזה היה נכון, להודות, זאת אומרת, הוא שלט על הכבוד. מי ששולט על כבודו, מי שמוכן להתבזות על הדבר הנכון, לעשות את ה... ואף על פי שכבודו ייפגע, זה גדר של מלך. הוא ראוי למלכות. זה מה שחכמים אמרו, מפני שהוא הודה. אבל רבי עקיבא אומר, מה, הייתה לו ברירה, היה חייב להודות. וכי נותנים שכר על העבירה, אז בא הפירוש השני, מפני שהציל את אחיו, את אחיו. זאת אומרת, הוא עשה מעשה של הצלה, וזה בעצם התפקיד של המלך. התפקיד של המלך זה לדעת, לקחת אחריות, ולראות מי שבמצוקה, ולהוציא אותה מהמצוקה הזאת. כמובן צריך בזה להתגבר, על כל האחים היה צריך להתגבר, לשכנע אותם, אבל ההצלה, ההשתדלות להציל, זה לקחת אחריות, זה התפקיד של המלך. והדעה השלישית שאומרת שהתפקיד של המלך, זאת אומרת שזה מי שראוי למלכות, זה מי שמוכן לקחת סכנה, ללכת להיות הראשון, לקפוץ לים, ויכול להיות שהראשונים יטבעו, במסירות נפש, הראשונים צריכים לפרוץ את הדרך, והראשונים הם בסכנה הכי גדולה. אבל מי שמוכן להיות ראשון, להיות נחשון בין המנהליו, להיות יהודה שהולך ראשון עם, ולקחת אליו, להוביל את כל המהלך, מי שהולך ראשון, מוביל את המהלך, הוא המלך. אז אלה בחינות של מי ראוי למלכות. יהודה ראוי למלכות. יוסף קידש שם שמיים בסתר. לפיכך, הוסיפו לו אות משם שמיים בשמו, עדות ליהוסף שמו, בצאתו על ארץ מצרים. ליהוסף, השם שלו היה קודם רק שתי אותיות משם שמיים, ואחר כך הוסיפו לו עוד אות משם שמיים, את האות ה', עדות ביהוסף, י' ק' ו'. רק בלי האות האחרונה, ההיא האחרונה. ויש בזה משמעות עמוקה. כי שם שמיים הוא מבטא הופעה אלוקית. ויש הופעה אלוקית נסתרת. יש הופעה אלוקית גלויה. האות האחרונה, האות ההיא האחרונה היא, ה' אומר המהר"ל, זה התפשטות לכל הצדדים עם המרכז. ארבע צדדים יש, פשטות, הופעה, ההופעה המתרחבת והולכת ומתפשטת לכל הצדדים. זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא נסתר מאוד מאוד מאוד. ומהאור האלוקי משתלשלים, משתלשל השפע ויורד ומשתלשל בהתחלה במקומות נסתרים מעין האדם, מעין הבריאה, אחר כך לאט לאט, עד שההופעה האלוקית מתגלה, כל הבריאה כולה גילוי של ההופעה האלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בהי, כאילו חז"ל אומרים עולם הבא ביוד. יוד זה האות הכי קטנה, הכי קל לכתוב אותה, והי זה האות שהכי קל לבטא בפה. לא צריכים להשתמש לא בשיניים, לא בחך, לא בלשון, לא בשפתיים. זה להראות שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בקלי קלות, ככה, בלי מאמץ, כביכול. כך אומר הריף בסנהדרין. אז על כל פנים, אות האחרונה של שם שמיים זה ההתגלות כביכול, הריבונו של עולם מתגלה. מיהודה קידש שם שמיים בפרסיה, ברבים, אז כיוון שהוא קידש שם שמיים ברבים, הרי גם האחרונה מופיעה בשמו. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, אז רק שלושת האותיות הראשונות של שם שמיים נמצאות, שהם המציאות האלוקית עדיין הנסתרת, עדיין כביכול, עדיין לא גלויה. יש מציאות, זאת אומרת, של קידוש שם שמיים בסתר. איזה הגדרה של קידוש שם שמיים בסתר? הרי אם בסתר הזה אף אחד לא יודע. אם אף אחד לא יודע, אז איך מתקדש שם שמיים? מתקדש שם שמיים, שכולם רואים שאדם מתאמץ לעבוד את השם, מוסר את נפשו, להרוג את השם, להרוג את עצמו לשם שמיים, אז הופעה של קידוש השם. אבל אם הוא עושה את זה בסתר, איזה קידוש שם שמיים? זה חידוש גדול מאוד. הרמב״ם אומר, דוגמה של קידוש שם שמיים בסתר, הרמב״ם בהלכות קידוש השם, בהלכות סודי התורה, בפרק ה' אומר, הדוגמה יוסף. יוסף קידש שם שמיים בסתר. לנו זה נודע, התורה סיפרה לנו את הסיפור הזה. אבל המעשה כשהוא עשה אותו, אף אחד לא ידע שהוא מקדש שם השם. להפך, הפרסום דווקא היה שהוא רצה לחתור, והיא גירשה אותו אשת פוטיפר. אז זה לא היה הסיפור של קידוש השם בתורה, ומגלה לנו את היסוד, את הסוד הזה. אז יוצא כאן איזה דבר הפוך ממה שאנחנו דיברנו לגבי יהודה. ויהודה, כשהוא פרסם את הדבר, אז לכאורה לא היה, שמעו על העבירה וזה התפרסם כאילו עבירה, אבל הנכונות להודעה היה קידוש השם, שהיה כאן התגברות עצומה על הבושה ועל הנעימות ולהרוס, לפגוע בכבודו, זה היה קידוש השם. ויוסף מתפרסם שבכלל שהוא חוטא, אבל בעצם הוא קידש שם שמיים, הוא לא רצה לחטוא, בהפך. אלה שתי דרכים בעבודת השם. יש יראת שמיים בסתר ויראת שמיים בגלוי, ויש קידוש שם שמיים בסתר. זאת אומרת שאדם, אף אחד לא יודע את איזה התמודדויות יש לו. זה קורה לו בינו לבין עצמו. והוא מתגבר, ובקושי גדול מתגבר על, ולא נכשל. עושה מאמצים גדולים מאוד, וזה מאוד קשה לו. וכגודל הקושי, זה קידוש השם. אף על פי שאף אחד לא יודע. זה קידוש השם, כמו יוסף. ויש כאלה אצל יוסף זה היה באמת קשה מאוד. שביום יום היא מפתה אותו, מפתה אותו, מפתה אותו, מפתה אותו, וזה מגיע כבר הגירויים קשים, קשים מאוד מאוד. עד שבן רב ושמואל אחד אומר שבאותו יום הוא כבר הלך לחתור. ויש במדרש שהם היו בכלל כבר ממש כמעט, כמעט בחטא. ומה אומרת הדעה הזאת? שבעצם גם ככה, אף על פי שהוא כבר הגיע לשלב שהוא כמעט נכשל, אבל הוא ברגע האחרון התגבר ועצר את עצמו וברח מהחטא, זה קידוש השם. זאת אומרת, אנחנו כבר הזכרנו את זה פעם, אדם יכול לחשוב שכמעט הוא חטא ובסוף הוא לא חטא, יש לו מצב רוח רע מזה, שהגיע עד עברי פי פחת, כמעט חטא, כמעט חטא, זה היום ונורא, אמנם בסוף הוא לא חטא, אבל הוא כמעט. והנה באים חז"ל ואומרים לנו, תסתכל על זה הפוך. כשאדם כמעט ובכל זאת תתגבר, זה קידוש השם גדול יותר. ולכן הם מתארים את זה שזה מה שהיה. כי רצו להראות את הגודל של הקידוש השם. שהוא כבר היה במצב כזה של, שלא יכול כבר לשלוט על עצמו, וברגע האחרון הוא כן שלט על עצמו. זאת אומרת, אז זה שיא הגבורה. כי הקושי היה עצום, והוא בסוף נעצר ולא חטא, זה קידוש השם. קידוש השם גדול בסתר. קידוש השם. זה יכול לקרוא אצל הרבה אנשים שהם לא, אחרים לא יודעים. הגירויים האלה, הם יכולים להיות אצל אנשים, בחיי המשפחה, אצל יחידים, כל אחד. אנשים עומדים בהתמודדויות וקשה להם. והם מנצחים, זה קידוש השם. קידוש השם בסתר, אף אחד לא יודע זה, זה קידוש השם. חז"ל אומרים גם שדמות יוקנו של יעקב אבינו נתגלתה לו בחלון, פתאום רואה יעקב מסתכל עליו, וואה, זה אי אפשר, זה, אז הוא נעצר. אז יש כאלה ששואלים, אם זה ככה היה שדמות יוקנו של יעקב הופיע לו בחלום, אז בחלון, אז מה החוכמה? מה בפניו? שמסתכל עליו? אז מה כבר כל הגודל של הגבורה הזאת? אבל בעצם כנראה חז"ל מתכוונים לנו באופן רעיוני. שפתאום הוא התבונן, מאיזה שורש אני? האם שבנן בעצמו, האם הוא יכול לעשות דבר כזה שהוא בנו של יעקב? איך האבא שלו היה מסתכל על דבר כזה? איך יכול להיות כדבר הזה שהוא עושה דבר כזה כשאבא שלו היה רואה את זה והיה מזדעזע? אמנם לא הופיע ממש לפניו. או יכול להיות שאומרים, שחז"ל אומרים שאם אתה, אם עכשיו הוא יחטא, אז שמו לא יופיע באבני החושן, מפני שהוא קלקל, מפני שהוא עיוות. באים חז"ל להגיד לנו שאדם צריך לחיות בהתבוננות לא רק כאן ועכשיו. להסתכל, כל מה שהוא עושה, להסתכל, והיא אחר הדברים האלה, מאיפה הוא בא? דיין מאין באת ולאן אתה הולך? מה היו התוצאות וההשלכות של המעשה שלך? לא עכשיו לרגע אחד, אלא לדורות. ולכל מעשה יש השפעה לדורות. כשאדם מסתכל, בונן בהסתכלות הזאת, אז הוא באמת, זה נותן לו כוחות לשלוט על עצמו. ולא ליפול ולא לחטוא. זאת אומרת שזה לא ממש הופיע דמות יוקנו, רק הוא הפנים את המציאות שלו הפנימית, ובני רוחו הוא התבונן איך זה יכול להיות, איך אפשר לעשות כדבר הזה. מיוסף אנחנו לומדים מכל המהלך הזה שהראה ליוסף, אנחנו לומדים איזה כוחות עצומים איך צריך להסתכל על כל מיני מקרים שקורים לאדם. יוסף נמכר לפוטיפר סריס פרו, שר הטבחים. בעצם היה יכול להיות במצב רוח מאוד מאוד שפוף, מאוד מתוסכל. הסיכויים שלו לחזור לבית אביו אפסיים. גם אי אפשר לצאת שם ממצרים, הוא עבד. הוא נמכר לעבד, הוא לא יכול לצאת. גם האחים שונאים אותו, לאן הוא יבוא. והוא היה יכול להיות במצב כזה שהוא אדיש, פסיד. היה לו שאיפות גדולות, חלומות גדולים. חלם על, על מהלכים גדולים שהוא יזכה לפעול בהם, לעשות בהם. והנה, זה לא הולך. זה הכל עבוד. הוא יכול היה להיות במצב רוח זה כמו עבדים שעושים את המינימום, ושלא משתדלים, ושלא לא רואים סיכויים, והם חיים את חייהם במין ייאוש כזה. ויוסף לא. יוסף בא לבית פוטיפרה, הוא אומר, אם הגעתי לכאן, בטח יש בזה כוונה אלוקית, שיש לי כאן איזה תפקיד במהלך של החיים שלי, ולכן הוא משתדל. הוא משתדל כאן להיות, זה התפקיד שלי כאן להיות, אז אני אעשה את התפקיד שלי בצורה הכי טובה שאפשר. ואז גם הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מסייע לו. כל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו, והוא רואה, אכן הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן. הנה הוא עוזר לי. הנה אני מצליח. הנה אני, כל מה שאני עושה זה מוצלח. זאת אומרת שריבונו של עולם מלווה אותי. אולי אפשר להקדים אפילו קודם, שחז"ל אומרים שהנה אורחת שמעאלים, והם נושאים, איזה מסעות הם נושאים, נכועות, צורי ולות, פסמים. זה דבר היה בלתי שכיח. רוב השיירות שהיו הולכות שם, הם היו נושאים נפט וחומרים אחרים שריחם לא נעים ולא סימפטי. זה ממש נדיר, נדיר מאוד מאוד ששיירה עם סמים עוברת שם. ופתאום ליוסף נזדמן שיירה עם סמים. הוא נמכר. ובעצם הוא צריך להיות מאוד עצוב ומצוברח. אבל הוא חושב, איך זה קרה שפתאום דווקא בשיירה הזאת אני מובל, ולא בשיירה אחרת. יש בזה הנהגה אלוקית. בכל דבר, הוא ראה את הריבונו של עולם, איך הוא, למרות שהוא נמכר, למרות כל הקושי, הקדוש ברוך הוא דואג לו שלא יהיה משהו מיוחד כאן. הוא בא לבית פוטיפרה, הוא מצליח. הוא משתדל, כי הוא מאמין, אבל הקדוש ברוך הוא מצליח בידו. והוא רואה את ריבונו של עולם עוזר לו. הוא אומר כנראה, אומר לעצמו כנראה, זה התפקיד שלי עכשיו להיות פה. אחר כך כנראה יתגלה מזה עוד, ועוד עצם אולי אפילו עכשיו בהווה אני עושה את מה שצריך לעשות. ואז הוא מתגבר ולא נכשל, ועל זה היה צריך לקבל שכר גדול מן השמיים. וכל הדורות אנחנו משתבחים בזה ש... כי יוסף קידש שם שמיים בסתר, והתשלום שהוא מקבל על ההתגברות הזאת, הוא נזרק לבית הסורים, למקום שבכלל משם אין יוצא. שם מי שנכנס לשם הוא נשאר לעולם. היה צריך יוסף להיות באמת במצב, בתחושה נפשית איומה ונורא. ויוסף לא כך. יוסף מקבל כל אירוע ומבין שכנראה ריבונו של עולם כאן זה התפקיד שלו. הוא לא כועס ומתמרמר מה על המצווה הזאת שאני עשיתי, על התגברות הזאת שאני עשיתי, אני מגיע לי, זה מה שמגיע לי. להפך הוא אומר, אולי בגלל שאני עליתי למדרגה שהתגברתי, אז עכשיו אז קדוש ברוך הוא עושה לי בחינה יותר קשה. ובוחן אותי. איך אני מקבל את האיסורים האלה, את המצב הזה של בית אסורים. וגם פה, הוא משתדל. והשם מצליח בידו, והוא רואה את עשייתא דשמיא. הוא מבין שריבונו שלו מלווה אותו בכל דרכו, בכל מקום שהוא הולך, השם מצליח בידו. זה לא התורה מספרת לנו שהשם מצליח, הוא יודע מזה. הוא יודע, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מסייע בידו. והוא מבין שאם כן, אז יש לו שליחות בבית אסורים. מה אפשר לסוף בבית אסורים? להיות הכי טוב שאפשר להיות בבית אסורים. איזה מין שאיפה? זה שאיפה נראית בלתי סבירה. אבל אולי אנחנו יכולים ללמוד מזה איזה לימוד. כל מיוקר אנחנו מברכים ברכת מתיר אסורים. אנחנו מתכוונים ברכת מתיר אסורים, שאנחנו היינו קודם בחבלי השינה, ולא, וכאילו, היינו אסורים, ולא נעננו את האיברים שלנו, הכל היה רדום, ישן, והנה יצאנו, ואנחנו יצאנו מבית אסורים, מתיר אסורים. מי שבבית סוהר, שהוא קם מהשינה, הוא צריך להגיד מתיר אסורים, אבל הוא אסור. הוא אסור. אז מה הוא יגיד מתיר אסורים? יש מדרגות במתיר אסורים. יש מדרגות מדרגות. יכול להיות אדם אסור, אבל הוא נשתחרר עכשיו שהוא קם ומתעורר ומתנועע והולך, אז הוא מברך מתיר אסורים. גם באופן רוחני אנחנו יכולים להתבונן בזה. ויש אדם שהוא נמצא אסור בכבלי החולשות. לא בכבלי השינה, אלא בכבלי החולשות. ויש לו חולשות. ואין לו כוח להתגבר עליהם כל כך. רק קצת להתגבר. אבל הוא מתגבר קצת כמה שיש לו כוח. ויכול היה לא להתגבר. ואז היה עוד יותר כבול בכבלי החולשות. אבל הוא לא לגמרי כבול בקבלי החולשות, אבל יש כמה דברים שהוא בעצם מצליח כן לעשות. אז הוא צריך לברך מתיר אסורים על ההתגברויות שלו, כן? כשאדם נמצא במצב, כל אחד באיזה מצב שהוא נמצא, באיזה מצב נפשי שהוא נמצא, והוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות הכל, ויש הרבה דברים שהוא לא מצליח לעשות טוב, אבל הוא כן מתאמץ, הוא כן משתדל. זה כמו יוסף בבית אסורים, שהשתדל מאוד, וכמה דברים הוא מצליח. והוא צריך לראות בזה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא עזר לו בכמה דברים להצליח. זאת אומרת, בכל מצב שאדם נמצא, הוא צריך להשתדל להצליח במצב הזה הכי טוב שאפשר. לא להיות אחר במצב מציאות אחרת. לשאוף, כעת אני נמצא במצב רוחני כזה, במאסרים מסוימים כאלה, ולא יכול לעשות כל מה שאני רוצה. אני מוגבל, לא יכול לעשות. בגלל חולשות פנימיות, לא בגלל מישהו מבחוץ, אבל חולשות פנימיות. אבל בתוך החולשות האלה, אני יכול לעשות כמה וכמה דברים בכל זאת. ועושה את מה שהוא כן יכול לעשות, זה ההתנהגות של יוסף. ואחר כך יוצאים מבית אסורים למלוך. ברגע שאדם ממצה את כל הכוחות שלו במה שהוא יכול עכשיו, אז אחר כך הוא מקבל יותר כוחות, משחררים אותו. ולא שאדם כשיש חולשה הוא צריך, אז בין כל וכל אני לא מצליח לעשות הכל, אז מה יש לי לעשות? אז אני לא אעשה כלום. אתה צריך להשתדל לעשות מה שאדם יכול לעשות. היתר, אפילו שהכבלים הם בעצם לא חיצוניים לכאורה, נראים לו כבלים שהוא כבול בעצמו. זה לא משנה, כבול בעצמו, כבול מכבלים של אחרים, בתוך הכבלים האלה, הוא יכול לעשות את המקסימום שהוא יכול לעשות, אז הוא עשה את מה שצריך לעשות. ואז השם מצליח בידו. ואז אחר כך הוא יוצא למלוך. מי ראוי למלכות? מי שיודע לנצח את הכוחות שלו. מי ששולט על הכוחות שלו. אז הוא ראוי למלכות. אחר כך הוא נהיה מלך של עצמו, מלך גדול של עצמו, כן? וזאת המטרה. מה דווקא להיות על אחרים? אלא מלך גדול של עצמו. מיוסף אנחנו לומדים לימודים חשובים מאוד. אנחנו בעזרת השם השבוע, שבוע של חנוכה, ושבוע של הודאה, הלל והודאה, להודות ולהלל לריבונו של עולם, להלל ולהודות על הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, על מעטים מול רבים. מעטים מול רבים זה לא רק בין, בינינו לבין היוונים, זה גם בתוך ישראל, החשמונאים, המכבים, הם היו מעטים, הם לא היו הרוב. רק יחידי, מעט, מעטים, אבל הם היו צודקים. לפעמים המיעוט צודק. אין הולכים אחר הרוב. לפעמים המיעוט כן צודק. ועם ישראל הוא מיעוט בעולם, הוא צודק. ושומרי התורה בישראל הם עדיין מיעוט והם צודקים, וכן הלאה. קם אדם אחד, והוא הכריז אל המרד, וסחף אחר כך את, את כל החשמונאים אחריו, את כל אנשי התורה אחריו, ועשה מהפכה וחזרה המלכות לישראל 200 שנה. זה התחיל מאדם אחד. מאדם אחד יכול לעשות מהפכה. כל אחד ואחד יכול להיות מתתיהו אולי. ונמשוך אחריו. אבל בהתחלה צריך להיות כמו יוסף, להניג את עצמו. בדרך כלל בימי החנוכה, בגלל השמחה וההתרוממות בתפילה, ואחר כך בהדלקת נרות, בהתרוממות המאוד גדולה, זה קצת מוציא מהסדר. ואחרי הריקודים והשמחה, לחזור בחזרה אל הלימוד, לפעמים זה נבוא מהלכים נפשיים, ממהלך אחד, ממהלך אחר, זה לא כל כך קל. אבל זה הגודל של הימים האלה. שההתרוממות הרוחנית שאנחנו נתרומם, זה לא יגרום לאיזה מין פיזור הנפש וצמצום מסוים בשקידת התורה, אלא אדרבה. זה צריך להביא לשקידה עוד יותר מרובה. בחודש האחרון, בחודש, לקראת ראש חודש כסלב, אז היו נבחנו, היה שיא של המבחנים בלימוד של הבקיאות. זה שימח מאוד מאוד את לבבינו, לבב הבוחנים ולבבי ועוד לבבות רבים, שהרבה הרבה תלמידים השתתפו במבחן הזה. ואנחנו עכשיו בחנוכה צריכים להיות בבחינת מוסיף והולך. ולא, חס וחלילה, לא יהיה הפחתה, אלא שיהיה עוד יותר אנשים שנבחנים. זה יהיה ממש בשורה. אנחנו צריכים לצפות לזה. לעשות מאמצים באמת שה... ימי הלימוד בחנוכה יהיו ימים של הוספה, הוספה, לא רק של שמחה, של הודעה והלל, אלא הוספה של לימוד התורה. ובזה אנחנו נראה בעצם איזה עוצמות חדשות של כוחות רוחניים. שכאן אמרתי, אף על פי שהכל בקודש, אבל בכיוון שהנפש ככה מתמלא בשמחה וב... ורוממות רוחנית מסוג אחר של צורת היישוב הדת שבשעת הלימוד, אז יש מעברים ממצבים למצבים, צריך לאחד אותם ולעשות שבאמת השבוע הזה יהיה שבוע של עלייה בקודש. זה אני מבקש וזה אני מתפלל וזה אנחנו, אני מקווה שמבטא את הרצון של כולם כמובן, בעזרת השם. אנחנו נמצאים גם בימים לא פשוטים של טרור מתמשך. סוג חדש שאף פעם לא הייתה התמודדות מהסוג הזה. של טרור כזה שכל יום, כל יומיים, כל פעם איזה פגיעה. זה לא משהו בבת אחת, אלא מין תהליך ארוך שלא יודעים מתי הוא ייפסק. וזה שוב פעם איזה סוג של התמודדות שהקדוש ברוך הוא... מעמיד אותנו בה, וכמובן כל מי דוד רחמן אל תו אביד, לבנות כוחות כאלה של לדעת איך להתמודד עם סוג כזה של טרור. והכל כמובן צריך להגיע לטובה ולברכה. וגם מסיבה זאת, אנחנו צריכים למלות את תפקידנו להרבות זכויות, להרבות שקידה, ולקוות שכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא יכוון את כל הדברים שנזכה במהרה לגאולה שלמה.